כמה אמהות היקרות. נלמד ביחד. תבין שלמדתם פה? לא הספקתם ללמוד? לא? אמרו לי שתלמדו את זה לפני כן. טוב, בסדר, יש שיעורי בית. אז אין לכם את המדרש השלישי. בסדר גם. טוב. אז בעזרת השם נלמד מדרש על רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. מה שמיוחד במדרש הזה, שהוא מכניס אותנו לתוך ביתו של רבי שמעון, זה דבר נדיר, מיוחד. ולראות לא רק את התפיסות הרוחניות, אלא את החיים. את החיים בביתו של רבי שמעון. ורבי אלעזר, בשלב הזה הוא אלעזר, הוא לא, עוד, לא, עוד לא רבי אלעזר. לקח לו זמן עד שהוא הפך להיות רבי אלעזר. וזה המדרש פה דווקא מתאר את את השלב הזה, שהוא עדיין לא רבי אלעזר. הוא בחור ענק ממדים, שמאוד אוהב לאכול, ומאוד אוהב, הוא מאוד עוסק בגוף שלו. הוא היה סבל, לא מה שהיינו ככה מצפים לפגוש בשלב הזה. אחר כך, בשלבים הבאים של חייו, הוא עבר מהפכה מאוד עצומה. אבל דווקא לפגוש אותו, את הבית של רבי שמעון, בשלב הזה יש בזה דבר מיוחד. רבי אלעזר הוא באמת דמות תנאית מאוד מיוחדת. המון המון מדרשים שאם אוספים אותם, אז ככה מגלים תמונה של חיים מעניינים מאוד, מורכבים מאוד. אבל הכל מתחיל פה, בבית הגידול. בסדר, אז אנחנו נראה את המדרש הזה שעוסק באירוע שקרה בתוך ביתו של רבי שמעון. אנחנו נקרא את המדרש, המדרש עצמו הוא בארמית, ויש למטה ישר את התרגום, שאפשר לראות את זה בתוך התרגום. אני אקרא למעלה, ואפשר לעקוב בתוך התרגום. רבי אלעזר, בא רבי שמעון, עטוי חמריה גבי אבוי. הגיעו חמרים, חמריה זה חמרים. חמרים זה אנשים שהם עוסקים בקנייה של תבואה, במסחר, עוברים עם החמורים ממקום למקום. וגם אז, כשהיו עוברים בצפון, היו עושים עצירה אצל רבי שמעון. רק הוא היה חי. היו צריכים לקבל ברכה, כנראה. והחמרים האלה, הם בדרכם לעשות עסקים. עטוי חמריה, גבי אבוי, אז הם נכנסים לאביו של רבי אלעזר. עטוי חמריה גבי אבוי, למזבן עיבור בדרכם לקנות תבואה מן קריית האמוניה, מהעיר אמוניה. זאת אומרת, יש פה חבורה של סוחרים, שנקראים חמרים, משום שהם הולכים עם החמורים שלהם ממקום למקום. ובדרך עוברים ליד ביתו של רבי שמעון, והם נכנסים שם ככה, כנראה לקבל ברכה. כנראה היה עניין מורגל. והם נכנסים ורואים את הסיטואציה הבאה. יתיב גבי תנורה. הם רואים את אלעזר, כן, שהיה ענק ממדים. והוא יושב ליד תנור. ליד תנור, לא תנור חימום, אלא תנור האפייה. והוא יושב שם בעמדה של איקון, כן? אימי נסחה והוא אכיל, אימי נסחה והוא אכיל, עד אכיל כל הצוותה. זאת אומרת, המציאות היא כזאת. אמא של רבי אלעזר, אשתו של רבי שמעון, היא פה באמצע להכין לחמים. אז יש שם קערה גדולה מאוד, שמלאה בבצק. והיא כל פעם מכניסה נגלה, ומכניסה את הבצקים, וכל פעם רודה אותם. וכשהיא מוציאה, כל מה שהיא מוציאה, הוא ישר בולע. זה כתוב פה אפילו בצורה ככה של, ככה, כמו סרט נע כזה, אם אין נסחה והוא אכיל, אם אין נסחה והוא אכיל, כן, זאת אומרת, ככה זה, הוא יושב שם פשוט, זה ענק גדול ממדים, שפשוט יושב ליד התנור ומפרק את כל הלחמים שיוצאים שם אתנו. סיטואציה מעניינת, לא בדיוק, כן, נכנסים לבית של רבי שמעון, בטח חושבים, שהכל שם, כולם מסטנדרים וזה, והכל ישר יבוא, יגישו לך קוסטי, וכל הילדים, הכל, קבלים הפתעה. רואים את הדבר הזה, האמא שם היא עובדת קשה, כל מה שהיא מוציאה מהתנור, הוא בולס. טוב, עד להכיל כל הצוות, עד שהוא גמר את כל, זאת אומרת, הם כנראה עמדו שם הרבה זמן, הם מסתכלים על התופעה בשוק, עד שהוא גומר את כל הכמות, כל מה שהיה שם לא נשאר. ואז הם מתחילים לדבר ביניהם. אמרים, וואי, מה זה? אוי ואבוי. חייבה בישה שריה במעני דעדן. חייבה זה נחש. חייבה בישה נחש שחור. דהיינו, יש לו נחש שחור בתוך הבטן לאלה יצור הזה. ככה הם מדברים ביניהם, לא איתו. אבל מה זה הדבר הזה? דומה שזה מביא רעבון לעולם. פה תופעה מסוכנת. ימשיך לאכול, מה, איפה זה ייגמר? ככה הם מדברים ביניהם. שמע כולהון, הוא מקשיב, הוא שומע, זה מה שנקרא, בסדר, שומע ומחכה להזדמנות שלו. מדנפקון למזבן טועני הון, כי הם יצאו החוצה, כנראה באמת הרגישו שם בבית אצל רבי שמעון, כי הם בעצם משאירים את החמורים שלהם והולכים לעשות עסקים. רבי שמעון כרגע לא נמצא בבית, את הגורילה הזה, לא, אין להם שום עניין איתו. משאירים אותו שם, משאירים את החמורים בחוץ, הולכים לעשות עסקים. לא. עכשיו יש לו את ההזדמנות. מדנפקום למזבן טועני הון, נסב חמרי הון, לקח את החמורים שלהם, והסיכון לאיגרה, העלה אותם לגג. כן? זאת אומרת, עליית הגג זה ככה, עלייה ש... לא קל להעלות אותה, בטח לא קל להעלות אותה כשיש לך חמור על הגב, אבל בחור יש לו יכולות. הוא מעלה להם את החמורים על הגג, בעצם תוקע אותם, איך תוריד את זה אחר כך? זה כאילו מה שנקרא סינדל להם את החמורים. שם את כל החמורים על הגג. וזהו, הם הלכו לעסקים שלהם. בינתיים נסב חמרי הון, הסיכון לאיגרה, אלא אותם לגג. אטום, הם חוזרים חזרה. תבעון חמרי הון, מחפשים את החמורים, ולא השכחו יתון, לא מוצאים את החמורים. תלון עיני הון, מרימים את העיניים, עושים להם שם שלום מהגג. וחמון יתון, יאיבים באיגרה, רואים את החמורים, מציצים להם מהגג. אז אילו גבי אבוי, הם מתעצבנים. ככה עשה לנו הגורילה הזה, אין בעיה. לאן הם הולכים? הולכים לנשין עליו לאבא, לרבי שמעון. רבי שמעון כנראה היה בבית מדרש. ונלך, נספר לרבי שמעון מה הוא עשה לנו. הם הולכים לחפש, מחפשים את רבי שמעון. תנון לעובדה, מספרים לו את כל מה שהיה. מה עשה הבן שלך, איזה תכשיט, העלה לנו את החמורים, וזה חוצפה. טוב, רבי שמעון שומע. אמר לון, דילמה מילה בישה אשמועותיני, אולי אמרתם עליו איזה מילה רעה? יכול להיות שלפני שהוא העלה לכם את החמורים, אולי אמרתם עליו איזה משהו, איזה מילה רעה? מילה בישה? מה אנחנו רואים מכאן? שכשהם סיפרו את הסיפור, הם שכחו חלק מהפרטים. זיכרון, בכל זאת. זאת אומרת, מה הם סיפרו? הם סיפרו שהם באו לשם, שמו את החמורים, וסתם הוא לקח את החמורים. הרבי שמעון, רגע, שנייה, בוא, שנייה, נעצור שם את הסיפור. הוא לא היה שם ולא כלום, אבל הוא ישר, אולי היה שם איזה משהו באמצע, סתם יעלה לכם, או שאולי אמרתם איזה משהו. אז הם אומרים לו, אמרים, למה ארי, מה פתאום, אדוני? אלא כן וכן, אבא עובדה, אז הם מספרים לו, אבל הם אפילו לא מבינים מה הבעיה. אומרים, תשמע, באנו שם, אשתך הייתה שם, עבדה שם, כמו איזה, הוא שם יושב, הים מבייש, הוא בולס, אוכל. אז אמרנו בעצמנו שיש לו איזה נחש אחור בבטן, וככה דיברנו, זה לא... קבענו לפגוע, דיברו בינינו בכלל, ואז הם מספרים לו את כל הסיפור. אמר לון, ולמה הכנסתם בו עין רעה וצרה? מה שהם בוודאי, הם באים לספר, הם מספרים שיוציא את החגורה, כן? ולטפל בעניינים, אבל במקום זה מקבלים ממנו עכשיו, מקבלים על הראש. למה הכנסתם בו עין רעה וצרה? אפשר דמין דדחונה ואחל? מה, הוא אכל אוכל שלכם שזה כאב לכם? או עליכון אינון מזונוי? אתם אחראים על המזונות שלו? לא ההוא דבר יי, בר אלי מזוני? לא מי שברא אותו, הוא ברא לו גם את מזונו? אומרת, מקבלים פה ככה על הראש. אף על פי כן, אזילו ואמרו לו מן שמי, והוא מאחית לכון. אומר הרבי שמעון למשה, אתם לא הייתם בסדר, לכו תגידו לו מן שמי, תגידו אבא אמר, יוריד לכם את החמורים. רבי שמעון בכלל לא צריך לקום מהכיסא, הוא יודע בדיוק מה היה וזה, שולח אותם חזרה. מסיים המדרש ואומר, הנס האחרון היה קשה מן הראשון. נס פה במדרש זה לא במובן של נס ניסי, אלא במובן של פלא. זאת אומרת, מה שקרה פה בסוף היה יותר פלאי ממה שהיה בהתחלה. מן מסקן להון, כשהוא העלה את החמורים, אבי מסיק להון חד חד. הוא העלה אותם לגב אחד אחד. מן נחית להון, אבי מחית להון טרי טרי. כשהוריד את החמורים, הוריד אותם בשניים. כל פעם שני חמורים. המדרש אומר פה, הפלא שהיה בהורדת החמורים היה יותר גדול מהפלא הראשון. מסיים המדרש ואומר, וכיוון שנתעסק בתורה, אותו אלעזר, בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו, הוא לא בדיוק מתעניין בתורה. אבל בהמשך, כשהוא הגיע להתעסק בתורה, עם כל העוצמות שלו וכל החוזק הזה, אבל הוא כל כך השקיע את כל העוצמות האלה בתורה, שאפילו תליתו לא היה יכול לסבול. לקיים מה שנאמר, מעולף לספירים. התורה אילפה אותו. היה יכול, הגיע למצב שכל כוחותיו השקיע בתורה. עכשיו זה רצף של מדרשים, יש כמה כאלה, יש גם ריש לקיש, גם היה, להבדיל היה, ריש לקיש היה ראש השודדים, היה עבריין גדול, וגם עליו הגמרא מספרת, כשהוא השקיע את כל הכוחות שלו בתורה, את כל העוצמות שלו הוא איבד, אבל רואים גם לגבי רבי אלעזר, גם רבי ריש לקיש, קוראים את המשך הסיפורים שזה רק בשלב הראשון. בשלב הראשון הם איבדו את כל כוחותיהם בתורה, לאחר מכן בנו אותם מחדש, אבל כן, זה בהופעה חדשה, מתוך התורה. טוב, זה הסיפור. בסדר? יש הערות? שאלות? אני חשבתי שתבדו את זה קודם, אז... אבל אני ככה... ננסה לראות פה מבטים, בסדר? מבטים ש... עכשיו הסוגיה פה היא סוגיה מאוד מאוד מיוחדת, עמוקה. לא בדיוק מה שהיינו מצפים אולי, במפגש בתוך ביתו של גדול הדור, גדול הדורות, כן. רואים תופעה, רואים לעזר כזה. אין ספק, לא רואים פה משהו יותר מדי חיובי, משהו מאוד... משהו משונה, מאוד גופני, מאוד פרטי, גם ככה, לא... אבל זה בדיוק השאלה, מה רואים? יש פה מבט של החמרים ומבט של רבי שמעון ושל אשתו. החמרים, הם מדברים ביניהם. מה הם רואים? מה הם רואים? הם רואים נחש שחור. הם ראו נחש שחור בפועל? לא. אבל הם, זה מה שהם רואים. נחש שחור טמון בתוך מעב. זאת אומרת, תמיד השאלה היא לא מה אנחנו רואים בפועל, אלא מה אנחנו רואים, נכון? לא במבט החיצוני. כמעט כל סיטואציה שאנחנו נפגשים איתה, אנחנו רואים משהו. תלוי מי רואה, זה לא תמיד הנתונים שאנחנו רואים, זה תמיד מה אנחנו רואים. מה נמצא בפנים, מה טמון פה, כן? מה פה באמת קורה. והם רואים נחש. זה המבט שלהם. המבט שמזהה שבתוך הסיטואציה המאוד משונה, זה הפרשנות. יש פה נחש, בפנים יש נחש שחור. מה זה נחש שחור? מה זה ביהדות נחש? שחור. זה לא דבר סימפטי, נכון? נחש מלווה אותנו כבר מהאדם הראשון. נחש זה סמל של רע, נכון? של רוע, נחש שחור בכלל. זאת אומרת, הבחור הגדול הזה, ודאי שהוא בחור גדול, חומרי, לא נמצא עכשיו בשלבים יותר מדי מוסריים, ערכיים של חייו, אבל השאלה באמת, מה יש בפנים? והם רואים נחש שחור. ואז מה המשפט השני? דומה שזה מביא רעבון לעולם. זאת אומרת, זה תמיד בא ביחד. כשאנחנו רואים בתוך מישהו נחש שחור, אז אנחנו גם יודעים מה יצא ממנו. נכון? אני כבר יודע מה יצא ממך. המשפטים הקוברים, כן? אני כבר יודע מה יצא ממך. זאת אומרת, זה שני שלבים שהם באים ביחד. קודם כל, זיהוי פנימה. ובהתאם לזיהוי פנימה, כבר צפיית העתיד, כן? טוב, מה כבר יכול לצאת משחר שחור? כל אחד יודע, רק דברים רעים. זה מבט שהם אחר כך רבי שמעון שהוא שואל אותם, הם אפילו לא מבינים מה הם עשו. נכון, מה כבר אמרנו, כאילו. אז זה מבט שהורג. הורג. כי בפועל, כמו שאמרנו, אין פה נחש. לא ראו נחש. אבל כשאנחנו קובעים, אנחנו קובעים במבט שלנו, מה אנחנו רואים, אנחנו מקבעים את המבט הזה. אנחנו, ככה אנחנו משדרים. לאותם אנשים, באותם סיטואציות, יכול להיות פרטיות, כלליות. האדם יש לו כוח אדיר של יצירה או של חורבן בתוך העיניים. אנחנו רואים פה נחש, אז אנחנו בוראים את הנחש בעצמנו. איך רבי שמעון אומר להם, למה הכנסתם בו עין רעה בצרה? ומי הכניס בו את הנחשיות? אתם. כשאתם ככה רואים, אתם ככה מייצרים. זה המציאות שאתם מייצרים. וכשאתם מייצרים למישהו מבט שהוא נחש, וממילא כבר ברור מה יצא ממנו, אז אתם הורגים. כך, במבט אחד. בעצם הצורת המבט עוד לפני שהעלבתם, פגעתם, שום דבר. רק ככה הסתכלתם. המזל של רבי אלעזר, שהיו אנשים שהסתכלו עליו אחרת, נכון? כי אחרי זה יכול להיות באמת היה גומר ככה. כולם מסתכלים עליך ככה, אתה בסוף מאמין לזה. זאת אומרת, אם באמת זה המבט, ככה היה גדל, גם במבט כזה שהיה מקבל גם בבית, וגם מההורים, וגם מהמורים, וגם... אז אולי בסוף, כולם אומרים, אני אתווכח איתם, כנראה שזה נכון. וככה צומחים נחשים. הם לא היו נחשים, הם צמחו ככה בגלל שהשתכנעו, כנראה זה נכון. כנגד המבט הזה של החמרים, יש לנו את רבי שמעון ואשתו. גם פה זה בלי לדבר, אבל זה תפיסה שלמה, זה עולם שלם של תפיסה. כמה מפתה, אני מדבר עכשיו בתור הורה, כמה זה מפתה, כאילו, לתת לו את הלחמים, אבל עם איזה משפט כזה, אולי תעשה עם עצמך משהו, נכון? לפחות להגיד איזה קנץ' כזה, איזה... לא, לפעמים מותר להגיד, כן? אבל אני רק אומר, זה... המקום הזה שנותן לו את מזונו, לא רק פיזי. הוא שמזון בבית זה לא פיזי. מזון בבית זה אמון, זה אהבה, זה הצמחה. זה מזון מוכנה. זה שיש מישהו שרואה אותך ויודע לתת לך את האוכל שאתה אוהב. זה לא משהו פיזי בכלל, אתה יכול לקנות את האוכל הזה במסעדה. שטויות. זה חיים, חיים. בית זה חיים, מקבלים חיים. דרך זה, דרך המזון. הפשוט הזה. שבאת הביתה וראו אותך. שהכינו לך. קשה. אוכל, אוכל, אוכל. מה יצא ממנו באמת? אולי יצא ממנו חס ושם? לא יודע. מה יצא ממנו? אני יודע מה הוא. מה הוא? הוא לא נחש. קודם כל בטוח שהוא לא נחש. ורואים את הדבר הזה גם באימא של אלעזר. וגם רבי שמעון, שבאים ומספרים על כל הסיפור, והוא יודע טוב מאוד. הם מספרים לו סיפור של נחש, נכון? הם מספרים לו, סתם הוא העלה לנו את החמורים. הוא עוצר אותם, רגע, ספרו עוד פעם, משהו היה חסר. לא נכון. מאיפה אתה יודע, לא היית שם. הם סיפרו לך, מאיפה אתה יודע שהם לא סיפרו נכון. אני יודע שהבן שלי כרגע לא לומד גמרא ותוספות, זה אני יודע. אני מכיר אותו, לא איזה. אבל אני יודע שהוא לא נחש. ספרו עוד פעם את הסיפור, זה לא נכון. זה מבט. אז זה מבט שהוא מחייב. שדרכו האדם נפגש עם האמון בעצמו. עם הטוב שיש בפנים, וגם כשהוא עוד לא מתגלה כלפי חוץ, זה הוא. ובפנים יש נשמה ענקית שכרגע עוד לא מוצאת את מקומה. שכרגע מתרגמת את העוצמות שלה בלאכול לחמים. אני חושב שכשאנחנו יותר מדי חושדים בזה, אז א', אנחנו לא באמת מאמינים בו. אנחנו חושבים שאנחנו לא נגיד לו, נו, אז הוא לא יודע את זה מעצמו. הוא יודע את זה מעצמו. אלעזר יודע טוב מאוד מה אבא שלו היה רוצה שהוא יעשה עכשיו. לא צריך נאום עכשיו. הוא בעצמו יש להניח שהוא לא הכי מבסוט מזה שהוא אוכל לחמים כל יום. יש הרבה אנשים שאוכלים לחמים כל היום, כי זה כרגע מה שמתרגמים לעצמם, את מה שהם יודעים לעשות עם הגודל הלא מבוטה שלהם. אבל הוא בעיקר צריך שיאמינו בגודל שלו. ברור שלפעמים גם צריך להגיד. אנחנו לא צריכים להגיד, לפעמים צריך להציב. יש שיעור אחר. שיעור על גבולות גזרה וקווים אדומים וחינוך. אבל זה לא הסוגיה עכשיו. עכשיו הסוגיה היא, לפעמים צריך להאמין. וגם? תמיד יותר כללי זה יותר מסובך. אבל קודם כל בואו נתחיל מזה שאין שם נחשים. זה כבר צריך הרבה לחזור בתשובה. יש עם שעוסק בחומריות בצורה מוגזמת, בצורה לא נכונה. יש עם שלא יודע לתרגם נכון את הנשמה שלו ומסתבך בסיבוכים שונים. אבל עם אלוקי, עם אלוקי, בנים של השם. קודם כל שנקנה את העמדה הנפשית הזאת. אחר כך מה להגיד ומה לא להגיד ואיך, טוב, בסדר, לסוגיה, בעת סוגיה. הרבה סייעתא דשמיא להתפלל שיהיה לנו תמיד, גם בחינוך דרך אגב. כן. אבל קודם כל בואו נלמד את העמדות הנפשיות. כשהעמדות הנפשיות הן מתוקנות, גם כשאנחנו אומרים שטויות לפעמים באיזה ויכוח, זה נכון גם בחינוך של הפרט וגם בחינוך של הכלל. אף אחד לא מת מזה שאמרו איזה משפט לא במקום. לא צריך לקרוא את כל ספרי החינוך ישר והפוך. קודם כל צריך להיות בעמדה הנפשית הנכון. שאנחנו נדע כמה טוב יש שם בפנים, כמה אור יש שם בפנים. ולא נתבלבל מהחומריות המאוד... זה לא נראה טוב. זה גם לא משמח, זה עדיין לא משמח. אבל יש שם בפנים אור גדול. טוב גדול, ועל זה אנחנו לא נרפה לרגע את המבט שלנו. באמון שלנו, בטוב הפנימי. וילדינו, בעמנו, אותו דבר. רק כשהעמדות הנפשיות האלה יהיו הבסיס, אז אנחנו נוכל להתלבט. מתי נכון להגיד, ואיך נכון להגיד, ובאיזה דברים הנשמעים צריך, האם הדור קשה. הרבה הרבה סוגיות, כן? אבל קודם כל, העמדה הנפשית. כן? וקודם כל רואים את התוצאה הקרובה. התוצאה הקרובה, הם חוזרים חזרה עם הזנב בין הרגליים, כן? הם ציפו ששם יבואו מנצחים, כן? יבואו, הלכו לסיים. יוציא את החגורה, לא. אז הם חוזרים ככה עם זנב בין הרגליים, באים אל עזר. אבא ביקש, מתוחה, להוריד לנו את החמור. והנה הוא מקבל את זה עוד פעם, את המקום הפנימי הזה שאומר, הנה, עוד פעם הם יהיו בי. והתוצאה הישירה היא לא, הוא לא רץ ללמוד תורה. אבל רואים כבר בהורדת החומרים, שכשהמדרש מספר לנו, הנס האחרון, גדול מן הראשון, זה לא בא משום מקום. זה הכוח הזה שהוא מקבל. הכוח הזה שהוא מקבל פי שתיים. כוח שעוד אין לו את הבירור הסופי. ובעיניי זה מה שיפה במדרש הזה, כי אחר כך יש עוד מדרשים שהם עוד ננסה לראות איפה כן קורה לו השינוי החיצוני, שוואה, לא קורה. לפעמים אנחנו ככה במייחלים לשינוי החיצוני, שחוסר הסבלנות במקום הזה, כן, יגרום לנו איזה קוצר רוח כזה שירצה לראות את התוצאות כאן ועכשיו, ואז יבואו טעויות. ואז כבר יבואו האמירות שבאות מחוסר אמון ומתוך ייאוש, שוב, בכלל, בפרט. ודווקא המדרש הזה נשאר ככה, כרגע הוא לא רץ לבית מדרש. אבל לפחות עכשיו אנחנו רואים שכבר ברובד המיידי הוא קיבל תוספת כוח. תוספת כוח לבירור שהוא עוד ילך וימשיך לברר אותו וימשיך איתו הלאה, וצריך הרבה הרבה כוחות. אבל הוא יודע שיש פה מקור אחד שמאמין בו עד הסוף. וזה הביטוי הראשוני הזה של הורדת החמורים, פי שתיים. אני עוד אחזור למדרש הזה, אני רוצה אבל לקפוץ לסיטואציה הבאה. מבחינת כעבור כמה שנים. בסדר? מדרש אחר. יש לכם פה מצד שמאל, בפסיק את הדרב כאן. נכון? יש לכם בדפים. נכון? מדרש מצד שמאל? קטן? כן. רבי אלעזר בן שמעון נעשה כתף. כתף הכוונה סבל. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא הגענו לבית מדרש. בסדר? הוא עוד לא מתנדב ביד שולמית, אני יודע מה, הוא עדיין בעניינים שלו, הוא באוכל, הוא בחומריות, ועכשיו הוא גם עובד בסבלות. הבן של גדול הדור, עובד בסבלות. פעם אחת בא אצלו אליהו בדמות זקן. אמר לו, עדכן לי בהמה. זאת אומרת, אליהו, כן, בא וכמובן, לא בא עם כרטיס ביקור אני אליהו, אלא כן, מופיע כאחד האדם, כאיזה דמות של זקן. הוא אומר לו, בוא, אני רוצה לזכור את שירותיך, תתקין לי בהמה. אמר לו, מה יש לך אצלך לטעון? מה אתה כבר רוצה שאני אסחוב לך? אמר לו, הרי תפיסתי והרי תליתי ונלך. יש לי ככה שקית קטנה, דברים קטנים. אמר לו, רואים אתם זקן זה? אני טוען ומוליך אותו לסוף העולם. והוא אומר לו, הוא אומר לי, יתקן לי בהמה. חבל לי לבזבז עליך בהמה, אחת גמוך. כזה קטנצ'יק, אמר לו, רצונך לרכוב? אמר לו, הן, הרכיבו על כתפו, והיה מעלה וערים ומועידו בקעות, ומעבירו בשדות של קוצים. זאת אומרת, אלעזר הזה, כן, הוא סבל, מגיע לו אליהו נביא בדמות זקן כזה צנום, ויאללה, סבלה, אני לא מוציא עליך בהמה, בוא, שב לי על הכתף, נתחיל את זה, לאן שאתה רוצה, אני אקח אותו. אליהו מתחיל לטרטר אותו, בוא, תעלה פה, תרד שם, לוקח אותו לערים, בעות, קוצים, קיצור, הוא מתחיל ככה להתנשף, היה נראה שזה הולך להיות פיקניק, ואליהו מטרטר אותו, עולה עליות, ירידות. לסוף התחיל מכביד עליו, זה כבר נעשה, מתחיל להיות כבד. אמר לו, זקן, זקן, הקל עצמך, ואם לא אני משליחך. אמר לו, רצונך לפוש קצת? אמר לו, הם. מה עשה? העלה הוא לשדה אחת, והושיבו תחת האילן. ונתן לו מאכל, הוא משתה. אליהו דואג לו, פתאום הוא הופך להיות המאכיל שלו, משקיע אותו. כיוון שאכל ושתה, אמר לו, אומר לו אליהו, כל ההגיעה הזו למה? לא יפה לך שתתפוס אומנות אבותיך? אמר לו, ואתה תמשנה לי? אמר לו, הם. אמרו 13 שנה לימדו אליהו תורה, עד שאמר ספרה, למד את כל המדרש. כיוון שאמר ספרה, אפילו תליתו לא היה יכול לטעון. הנה פה קורא המהפך. אליהו? טוב, זה לא חוכמה, אליהו. אליהו זה, עוד נדבר, זה בכל אחד אליהו. אליהו זה אותו עולם רוחני שיושב לו על אלעזר, יושב לו על הכתפיים, ובהתחלה הוא קליל כזה, הוא לא מתייחס אליו בכלל. אבל ככל שעוברות השנים, מתחיל להכביד העולם הרוחני הזה. אליהו הזה שיושב לו על הכתפיים, מתחיל להיות כבד. והוא מתחיל, הוא מגיע למקום של, זהו, צריך לברר את הדבר הזה. אולי אני משליך אותך. מי אמר שאני רוצה להמשיך איתך, אתה שייך אליי. ואליהו, פה ברגע הנקודה, בנקודה הזאת, הוא אומר לו, כל ההגיעה הזו שאתה יגיע, כל העוצמות האלה שאתה משקיע במה? בסבלות, באכילה. אתה משקיע אותם במקום הנכון? לא יפה לך שתתפוס אומנות אבותיך? והוא אומר לו, בתנאי שאתה תלמד אותי. ואליהו מלמד אותו 13 שנה. מי לימד את אלעזר 13 שנה? תורה. במקום אחר שכולם מכירים. אבא שלי. 12 שנה במערה, ואחר כך עוד שנה. 13 שנה. רבי שמעון במערה, עם רבי אלעזר, למדו 13 שנה ביחד. זאת אומרת, אני חושב לעניות דעתי, שכשהמדרש אומר פה שאליהו לימד אותו 13 שנה, אליהו אל מי החזיר אותו? החזיר אותו לאב. אליהו משיב לב אבות הבנים, לבנים על אבותם. זאת אומרת, באותם שנים שהוא עובר ברור ותהליך ושואל את עצמו את השאלות הנוקבות האלה, כל ההגיעה הזאת למה? לא יפה לך שילמד אומנות אבותיך? והוא יודע כל השנים האלה מי באמת העניין בו. גם בשנים שהוא עוד לא היה רבי אלעזר. ותאר את היום הזה שרבי שמעון יושב לו בבית מדרש, ויום אחד דופק בדלת אלעזר, הכניס את הראש פנימה עם כל הגדלות שלו, ושואל אותו, אבא, אפשר ללמוד איתך? מה אמרת? לא. זה לא התחיל שם. זה התחיל בחמורים. זה התחיל עם הלחם, זה התחיל באמון. זה המבחן וזה התוצאה. וזה אנחנו כולנו מייחלים ליום הזה, נכון? על הבנים שלנו ועל עם ישראל, שידפקו יום אחד על דלתות בית המדרש, וישיב לב בנים על אבות. אני חושב שדווקא במדרש הראשון, שהוא עוד לא שם, הוא עוד עומד במקום הזה שעומדים מול חומר, מול לחמים, מול סבלות, מול עיסוק אדיר ולא פרופורציונלי ולא מכובד, אבל לא מתבלבלים, כי רבי שמעון הוא פנים. הוא פנים. כשרבי שמעון ורבי אלעזר יושבים 13 שנים במערה, מתברר שהם הם ממש השלמה אחת. הם לא אותו דבר. הם לגמרי לא אותו דבר. אבל רבי אלעזר הוא המשלים של רבי שמעון. רבי אלעזר יש בו עוצמות חיים אדירות. יש בו עולם חומרי מאוד מאוד מפותח. על פניו זה לא... בהמשך השנים כשהיו רוצים ככה ללעוג לרבי אלעזר, אז היו אומרים לו חומץ בן יין. איפה אתה? איפה? לא נראה שייך, לא נראה קשור. אבל דווקא במדרש הזה של החמורים, אני חושב שאפשר לגלות עוד רובד שאולי באמת מלמד על ההשלמה של רבי שמעון ורבי אלעזר. רבי אלעזר מעלה את החמורים לעלייה, לעליית הגג. עליית הגג בסיפורי רבי שמעון ורבי אלעזר היא מושג. יש ביטוי שרבי שמעון אומר, ראיתי בני עלייה ומועטים הם, ואם שניים הם, הרי הם אני ואלעזר בו. זאת אומרת, הוא קורא ללא ורבי אלעזר, אנחנו בני עלייה. המשל שרבי שמעון בעצם אומר לנו זה שכאילו העולם הוא כמו בית עם עלייה. יש בו קומה התחתונה ויש בו קומה עליונה. אפשר לפספס, לא לראות את הפתח לקומה העליונה ולחשוב שהכל מתרחש בקומה התחתונה. יש כאלה שהם בני עלייה. הם חווים את כל העולם הזה, זה אותו עולם, אותו מקום, אבל הכל מהקומה השנייה. הכל מההבנה של הערך הרוחני, המשמעותי שקיים בתוך העולם. הוא אומר, שני בני עלייה, אני ואלעזר בני. השני בני עלייה האלה, יש להם כנראה תפקיד שונה. רואים את זה ביציאה מהמערה. ואלעזר היה שורף, רבי שמעון היה מתקן. היה אומר לו רבי שמעון, די לעולם, אני ואתה. אנחנו ביחד. אנחנו ביחד מתקנים את העולם. רבי אלעזר מעלה את החמורים לעלייה ומוריד אותם פי שתיים. לכאורה ברובד העמוק יש פה רמז לשליחות היותר עמוקה של רבי אלעזר. רבי שמעון הוא שייך לעלייה במובן הזה שהוא שייך לעולם העליון, הוא שייך לעולם של אהבת השם ושל קדושה ושל תורה ושל... והנה נולד לו בן כזה ששייך לחיים, שייך לחומריות, שייך ל... אבל הוא לא מנותק מהתורה של רבי שמעון, אלא יש לו שליחות משלימה. השליחות של רבי אלעזר היא להעלות את העוצמות החומריות האלה, את עולם החומר, את עולם החמורים, להעלות אותו אל הגג. לברר שיש קשר בין הקומה התחתונה לקומה העליונה. ושהקומה התחתונה אפשר להרים אותה לקומה העליונה. וזה מה שרבי אלעזר עושה, והרמת החמורים היא ביטוי בעומק לכל התפקיד, לכל השליחות של רבי אלעזר, שתמונה כבר פה, עוד לפני שהיא התגלתה. רבי שמעון לבד, זה אור עצום, אבל השאלה אם זה מסוגל לפעול בעולם, מסוגל לבנות את החיים, לבנות את החומר, את ה... אבל זה שרבי שמעון יש נפש תאומה כזאת, שנקראת רבי אלעזר, שבהתחלה, כולם אומרים, זה חומץ בן יין, זה לא קשור בכלל. לא, זה מאוד קשור. בלי רבי אלעזר, רבי שמעון יחסר. ולכן, התפקיד של רבי אלעזר זה להעלות את עולם החומר אל העלייה. לברר שהתורה של רבי שמעון, עם כל העומק שלה וכל הקדושה שבה, אפשר את כל העולם החומרי להעלות אליה. ולא רק שאפשר, אלא כשהעולם החומרי יורד למטה, הוא מתברך פי שתיים. הוא מקבל אז את ערכו האמיתי, הוא מתברך בכל הרבדים של העולם, רבדים החומריים, הפשוטים, של תרבות ואומנות וחול, וכשמעלים אותם לעלייה, מורידים אותם פי שתיים. הם מקבלים גוון אחר לגמרי, עוצמה אחרת לגמרי, יופי אחר לגמרי, רוממות אחרת לגמרי. העלייה והבית מתאחדים לבניין אחד באמת. וזה רק בזכות שיש רבי שמעון ורבי אלעזר. רבי שמעון איש העלייה ורבי אלעזר יחבר את החומר למעלה ויגלה שכשהוא מתחבר למעלה הוא יורד פי שניים בערכו. שורף את המציאות החומרית הבטלה, כדי לתת לה מקום מחודש, להעיר אותה למקומה החדש, למדרגתה החדשה. ולכן רבי שמעון ורבי אלעזר זה ביחד, זה עבודה אחת. זה ממית ומחיה וצמיח ישוע. כן? זה בעצם לבטל את המציאות החומר המנותק מהעלייה, כדי לגלות כמה החומר נפלא באמת כשהוא מחובר לעלייה. ולכן אומר רבי שמעון, די לעולם, אני ואתה. אני מתברר שבסוף כל התהליך הזה הוא לא רק תהליך כזה פשוט של אמון, אלא בסופו של דבר, השלמה, העולם זקוק לרבי אלעזר. זה לא בגלל שמרחמים, אלא הוא, העולם זקוק לו, לעוצמות שלו, לחידוש שלו בעולם, למיוחדות שלו. כנראה גם לדור הזה שעוסק בעולם חומרי, ויש בו ערך גדול מאוד להשלמת כל הדורות שקדמו לו, אבל זה צריך את המבט הזה שמאמין בערך הפנימי של הדור הזה, בערך הפנימי של אנשי החומר, שהם לא נחשים. הם השלמה אדירה לדורו של רבי שמעון ושל משה רבנו ושל רבי עקיבא איגר ושל... וכאן יש דור שהוא ישלים את כל הדורות האלה. הוא יגלה שכל הדורות האלה הם מופיעים בחיים, הם מסוגלים להופיע בחיים. אז נכון, בשלבי ההתבלבלות, רבי אלעזר עוד לא מצא את השליחות שלו, והוא הולך אל החומר מצד עצמו, ויקח עוד הרבה זמן ותהליכים. אבל זה תלוי במבט שיביטו בו. האם הוא יצליח להשלים את השליחות הזאת, ולגלות את הערך האמיתי של עצמו, ובסופו של דבר, לגלות כמה השלמה רבי אלעזר מעניק לרבי שמעון. כשרבי אלעזר נפטר, אז היה שם סיפור עם הקבורה שלו. שנה, לא קברו אותו כל כך מהר. לא זוכר כמה שנים, אני חושב ש-18 שנה הוא היה איפה? בעלייה. ולא שלטה באותו לאה. כל החומר האדיר שלו, כל נשאר טהור. הסיפורים מבהילים שם על פטירתו. אבל בסוף היה כפר שם שלא רצו להשאיר אותו אצלם, לא זוכר. ורבי שמעון בא אליהם בחלום ואמר להם, תביאו את רבי אלעזר אליי, הוא צריך להיות קבור אצלי, אנחנו ביחד. עד היום, ביחד. אז התורה של רבי שמעון ורבי אלעזר היא תורה אחת. היא תורה אחת שהיא נותנת לנו, אני חושב, הרבה הרבה תובנות.
אפשר לשאול?
כן, בטח.
העניין הנפשים, לפני, איך אנחנו בתור בנות כאן היותר צעירות, וגם אנחנו, שאני באופן אישי גם, שומרים על עצמנו כל עוד אנחנו עוד לא משכללים את הראייה שאין נפשים, ומגינים על עצמנו מפני
הרע. נכון, וגם סוגיה. כל סוגיות, ברוך השם. עד שהרב קוק דן בזה עם אחד מהברי פלוגתא שלו, הרדב"ז. אז הרב דן איתו בדבר הזה, כי הרדב"ז היה, בא אליו קצת, לא קצת, בהרבה ביקורת, אתה מתחבר אל החילונים, מתרחק מהדמרא או מחברה. אז הרב שם מבאר את הסוגיה שלמדנו פה מתוך מדרש, הרב שם מבאר בצורה יותר עמוקה מה זה סגולת ישראל, כמה צריך להאמין בעם ישראל. ויחד עם זה הרב אומר לו, תשמע, זה, כל זה, 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 זה בבירור הרוחני. בצד המעשי, אדם צריך לראות כמה ואיך נכון לו לפעול בתוך המציאות, מתוך אמונה גדולה, מבלי להיפגע. בסופו של דבר זה ה... אם באנו לתקן ונמצאנו מתקלקלים, ודאי שיצא שכרנו בהפסדים. אבל קודם כל אני חושב שגם כשאדם בפועל נשמר מאוד מן הרע, ולא, אפילו לא בא איתו בשום מגע, הוא קודם כל צריך לתפוס ככה. הוא תופס ככה, אז הוא מתפלל על עם ישראל, הוא יודע מי הם מבפנים, הוא יודע... כלומר, אני כרגע לא שייך לי עכשיו ללכת לעמדה הקדמית ולהיות כל אחד לפי מדרגתו, לפי עניינו. גם בין הצדיקים זה ככה, נכון? יש משה רבנו שנמצא בהר סיני, יש אהרון שנמצא בתוך העם, מנסה למזער נזקים בתוך עם העגל, כן? יש יהושע שנמצא באמצע. אדם צריך לדעת למקם את עצמו, בתוך התפקידים של, 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 של אנשי אמונה הם רבים. וכל אחד צריך לדעת למקם את עצמו בתפקיד הגדול. אבל בסופו של דבר כולם שייכים לאותה מגמה ולאותה אמונה של עם ישראל, זה הבנים של השם. בפועל, השאלות האישיות הן רבות מאוד, והן חשובות מאוד, צריכות להישאל ולהתברר. אבל זה באמת כבר יותר במנגינה האישית של כל אחד. בסדר? עוד שאלות? טוב, אז אני... בואו נברך את עצמנו. קודם כל אני רוצה להגיד לאמהות שיש לכם אוצרות עצומים, שמרו עליהם טוב. ויפה מה שה... כן, אבל ככל שנתחבר, נתחבר ביחד לסגל מבט כזה של טוב, של אמון בטוב, בעם ישראל, בעצמנו, בילדינו, במשפחתנו, בכל הרבדים, אנחנו יודעים שרבו שהוא נתן לנו מצד אחד בשימה גדולה, כנראה שמאמין בנו גם כן מאוד, אבל להאמין במבט הזה, המבט הטוב מנצח. פעם הרב, שאלו את הרב, אחד, הרב דוב וילשטיין, שהיה לו בנים ככה שהתרחקו וזה, הוא שאל את הרב מה, הרב אמר לו, אתה תמשיך להאמין בהם, תמשיך. הרב אמר, אני לא רואה תוצאות, זה היה ככה, הוא עוד לא הגיע לסוף הטוב של הסיפור. הרב אמר לו, תדע לך, אם לא עכשיו, יהיו תוצאות עוד 20 שנה. ואם לא עוד 20 שנה, יהיו תוצאות אצל הבנים שלהם. ואם לא אצל הבנים שלהם, אצל הנכדים שלהם. אמון בטוב מנצח. מנצח. מבריא. כי יש במה להאמין, והטוב יותר גדול, יותר עוצמתי, יותר אמיתי, יותר נצחי. אנחנו רוצים להאמין בו, וממילא לדעת שבסופו של דבר האמון הזה, בעזרת השם, יבריא ויתקן וישלים את עם ישראל לעילה ולעילה. דקות וברוכות.